דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
כמו שהבטחתי בפרק הקודם, היום נדבר על הביולוגיה של השנאה והרוע האנושי. האם טבע האדם הוא טוב או רע מנעוריו? מספיק לראות פרק אחד של האח הגדול כדי להבין עד כמה טבע האדם זה שאלה מטרידה. האם אנחנו טובים או רעים מנעורנו? האם אנחנו יצורים מוסריים ואמפתיים שנשחקים על ידי נסיבות החיים? או חיות טרף חברתיות שרק מחכות להזדמנות לעקוץ ולהשפיל? האם טבע האדם טוב או רע מנעוריו? זאת אחת השאלות הפילוסופיות העתיקות ביותר. האם נולדנו טובים ותנאי החיים משחיתים אותנו, או שדווקא השנאה והרוע הם חלק מובנה באבולוציה שלנו? מה אומרת הביולוגיה? וגם מה אומרת הפסיכולוגיה? בתור התחלה, אם מסתכלים על המנעד הרגשי של בני האדם, הרגשות הבסיסיים שלנו, אפשר כבר לראות עד כמה המוח שלנו מתוכנת יותר לכיוון של שנאה ושליליות מאשר לאהבה ולחיוביות. שבעת הרגשות הבסיסיים של בני האדם הם, לפי ההיררכיה, במקום הראשון נמצא הפחד, אחריו הכעס או הזעם, וגם הזעם והאגרסיה ביחד איתו, אחרי זה העצב, בוז או התנשאות על אחרים, גועל, הפתעה ושמחה. אז אנחנו יכולים לראות שרק אחד משבעת הרגשות הבסיסיים שלנו הוא חיובי באופן מובהק. וכמו שאמרנו, בראש היררכיית הרגשות נמצא הפחד, ואחריו הכעס והזעם. זאת אומרת, המוח שלנו בנוי לשלילי, והוא די בנוי לפחד, להיות אגרסיביים ומתנשאים. אבל את הפרק הקודם הקדשתי לאחת התגליות המופלאות בחקר המוח. דיברנו על נוירוני המראה, שיחד עם הורמון האמפתיה אוקסיטוצין, מהווים את התשתית ליכולת האנושית הכל כך מפותחת לאמפתיה, להרגיש את כאבו של האחר, לא משנה מאיזו עדה. אז האם באמת לא משנה מאיזו עדה? במחקר מרתק על אמפתיה, לקחו בני נוער יהודים וערבים, והראו להם תמונות של ילדים סובלים מהעם שלהם ומהעם השני, והסתכלו על המוח. ואז ראו דבר מרתק. בחצי שנייה הראשונה, רואים פעילות בחלק של המוח הרגשי, הקדום, בין הרקות, מאחורי העיניים, המערכת הלימבית, המוח הרגשי, ואוקסיטוצין, הורמון האהבה והאמפתיה מופרש לדם. כלומר, האמפתיה היא מולדת, היא אוטומטית. המוח שלנו בנוי להגיב לכאב של האחר. אבל בחצי שנייה השנייה, בדילי מסוים, רואים פעילות יותר באונה המצחית קדמית של בני הנוער. כאן נמצא כל מה שלמדתי בבית, בבית הספר, מה שראיתי בחדשות. ואז אם התמונות של הילדים הם לא מאותו עם, הילדים הסובלים, האמפתיה במוח מדוקת. זאת אומרת שיש לנו מנגנון במוח שיודע לדכא את האמפתיה כלפי קבוצה אחרת, קבוצה יריבה. הטרגדיה שלנו היא שאותו הורמון חברתי שגורם לנו לשתף פעולה, להיות אמפתיים ולהתחבר יחד אוקסיטוצין, הוא גם זה שגורם לנו לחלק את העולם לאנחנו והם, ואנחנו יותר טובים מהם. אוקסיטוצין גורם לנו להתחבר לבני הקבוצה שלנו נגד קבוצה יריבה, לחלק את העולם לאנחנו והם. כשנתנו לקבוצת חיילים מנע ממשאף אוקסיטוצין סינתטי, הם הפכו להיות מגובשים יותר ותחרותיים יותר כלפי קבוצת חיילים אחרת מאותה יחידה. אנחנו בעצם משתפים פעולה כדי להתחרות, ומתחרים כדי לשתף פעולה. קבוצות אתניות שונות, עמים שונים, הם הקבוצות המסוכסכות ביותר. הגנים מתכנתים את המוח, אנחנו מרגישים קרבה יתרה ורצון יותר לעזור למי שקרוב אלינו גנטית. אני מתוכנתת להקריב את חיי למען הילדים שלי, ולעזור לאח אחד או שני בני דודים לפי כמות הגנים שאני מושקעת שם. נפוטיזם, הנטייה לקדם בני משפחה בכל הזדמנות, זה ממש ב-DNA שלנו, תרתי משמע. אם לא נותנים לנו לעשות נפוטיזם, למשל במקומות עבודה שאסור היום לקדם בני משפחה, אז אנחנו עושים הומופיליה, זה נקרא הומופיליה, מקבלים בראיון עבודה אנשים שדומים לנו בצבע, בשפה, בעיר שגדלנו, זה אפילו לא מודע. ב-8200 למשל, כולם נראים אותו דבר, זה לא קורה במקרה. אז המוח שלנו מתוכנת לחלק את העולם לאנחנו והם, שנאת זרים וגזענות, לצערנו, זה ממש ב-DNA שלנו. צריך הרבה מנגנונים חינוכיים, תרבותיים, חברתיים, כדי למתן את הנטייה הזאת. איך בכלל נראית גזענות במוח? במחקר על גזענות, הכניסו אנשים מבוגרים לתוך FMRI, להסתכל על המוח, והסתכלו להם על המוח בזמן שמראים להם את סרגל הצבעים. סרגל הצבעים, כמו שאתם רואים כאן, ואני אסביר למי שלא רואה את זה, סרגל הצבעים זה תמונה של גבר עם הבעת פנים ניטרלית, לא מחייך ולא כועס, ורק הצבע של הפנים מתגבר. ואז רואים שיש בלוטה במוח שנדלקת ככל שהצבע של הגבר שונה מהצבע של האדם שמסתכל. זוהי האמיגדלה, בלוטת הסטרס והפחד והגזענות והאגרסיה, אנחנו כבר מכירים את האמיגדלה. אז נקרא לה גם בלוטת הגזענות. בעיקר זו האמיגדלה הימנית שנדלקת. יש ימנית ושמאלית, הימנית יותר מקושרת לאגרסיה. האם יש היגיון אבולוציוני להגיב בחשדנות כלפי השונה? האמת שכן. לאורך ההיסטוריה, כשהגיעו גברים צעירים בצבע שונה לכפר, הם לא באו עם שוקולדים ופרחים, הם גנבו, אנסו ורצחו, ראינו. פרופסור אווה טסלר, חוקרת מצפון קרוליינה, שעשתה את המחקר הזה, שאלה את השאלה הבאה. האם אנחנו נולדים גזענים או לומדים את זה? כדי לענות על השאלה הזאת, זאת אומרת, באיזה גיל בלוטת הגזענות במוח נדלקת? האם זה מולד או נרכש? אז היא לקחה ילדים בני 6, שחורים ולבנים, בני 6, בנים ובנות, ובני נוער, בנים ובנות, שחורים ולבנים, בני 14. והראתה להם את סרגל הצבעים, והסתכלה להם על המוח לראות באיזה גיל בלוטת הגזענות והפחד האמיגדלה נדלקת, אצל ילדים או אצל מתבגרים. מה אתם חושבים? התשובה היא מתבגרים. אנחנו לא נולדים גזענים. בעצם אנחנו לומדים את זה, אנחנו לא נולדים גזענים, אצל ילדים הבלוטה לא נדלקת, היא נדלקת אצל המתבגרים. בנים או בנות יותר? בנים. בנים בגיל 14, האמיגדלה הימנית זועקת ככל שהצבע של הגבר שונה מהצבע של הנער שמסתכל. זה מאוד מעניין אותה, היא לוקחת את הבנים האלה, ומראה להם סרגל צבעים של תמונה של אישה בצבעים שונים. אותו דבר, אותו סרגל רק פנים של אישה. האם האמיגדלה נדלקת? לא, אין גזענות בפורנו, כל הקטגוריות, הכל עובד מצוין. כשזה אישה, הכל עובד מצוין, התגובה החזקה במוח היא של זכר מול זכר, וככל שהזכר שונה, התגובה חזקה יותר. דרך אגב, כשהיא לוקחת בנים בני 14, שגדלו השחור עם הלבן, שיחקו יחד בארגז החול עד גיל 5, האם הבלוטה נדלקת חזק או חלש? חלש. האלגוריתם של המוח הרגשי הקדום אומר, מה שראית עד גיל 5 שייך לקבוצה, מה שלא ראית, גלה חשדנות. האם יש בזה היגיון? יש היגיון. אם זה יותר חזק אצל הבנים, איזה הורמון פועל כאן על המוח? טסטוסטרון. כמובן, טסטוסטרון, ההורמון שיוצר את הזכר, כבר הזכרנו אותו בעבר. טסטוסטרון זה ההורמון שמעצב את ההיסטוריה של המין האנושי, הורמון המלחמות, הכוח, המעמד החברתי, יש לו תפקיד מכריע באלימות, בדיכוי, וגם ברוע האנושי. 90% מהמעשים הפליליים בעולם נעשים על ידי גברים. בכל מדינה שתבדקו, אחוז העשירות מכלל העשירים עומד על 1% עד 3% בלבד. בישראל, מדינה עם לא מעט מתחים ואלימות, כלואות יחד כ-180 נשים בכלא אחד על כל סוגי העבירות. מה זה טסטוסטרון? טסטוסטרון, כמו שאמרנו, זה הורמון אנבולי בונה שריר. לגברים יש שריר מתחת לאור, לאישה יש שומן תת-אורי ואז שריר. ספורטאים לוקחים זריקות טסטוסטרון כדי להגדיל את מסת השריר, כמובן שזה אסור. למה גברים צריכים שרירים? מלחמה. זה יצור שנלחם עם סחרים אחרים, נלחם על הכבוד שלו ועל המעמד שלו, ובטבע שם המשחק זה כוח פיזי. מה כל זכר רוצה להיות? אלפא, זכר שליט בטריטוריה. מה מקבל זכר שליט בטריטוריה? כל הנקבות רוצות רק אותו, כל המשאבים הולכים אליו. סחרים בטבע נלחמים על כוח ומעמד. דרך אגב, טסטוסטרון לא בנוי לשבת בכיתה 7 שעות מול מורה, הוא בנוי לרוץ, לשחק, להרביץ, לבנות שריר, ולכן בנים מאובחנים או מתויגים יותר עם הפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות, פי 4 מבנות, בנים מקבלים פי 4 יותר את טלין בבתי ספר. בגיל 14, טסטוסטרון שוטף את המוח הזכרי וגם את המוח הנקבי. רמת הטסטוסטרון של הבנים גבוהה פי 15 עד פי 100 מבנות. האמיגדלה של הבנים גדלה בקצת מהאמיגדלה של הבנות, והיא מתעטפת בקולטנים לטסטוסטרון שיעזרו לו להגיב לכל דבר שיאיים על הכבוד שלו, על המעמד שלו ועל המקום שלו. כמובן שזה הרבה יותר קריטי עבורו, כי הבנות מסתכלות על מעמד מאשר עבורה. כשנתנו לגברים שאיפה ממשאף טסטוסטרון סינתטי, ראו ממש את האמיגדלה הימנית זועקת יותר חזק, והראו את הקשר. בנוסף, טסטוסטרון מעכב את מרכזי האמפתיה והתקשורת במוח. למה? למה חשוב שטסטוסטרון יעכב את מרכזי האמפתיה? איך אני אלחם במישהו אם אני ארגיש את הכאב שלו? איך אני אתקור מישהו אם אני ארגיש את הכאב שלו? כדי להיות לוחם מוצלח, צריך לעכב את היכולת הזו להרגיש את כאבו של האחר. נולדנו לכוח. מגיל 14 אנחנו עסוקים, בנים ובנות, במעמד שלנו בחברה, ולעיתים קרובות משפילים אנשים אחרים, משפילים אחרים כדי לשמור על המעמד שלנו. אנחנו יוצרים מבנים היררכיים בכל מקום, במשפחה, בבתי ספר, בצבא, מהצבא נולדו ארגונים עסקיים, תמיד יש להם מבנה היררכי כשבראש עומד אחד או אחת, וכל הפוליטיקה זה מאבקי כוח על שליטה. כבר מגיל 9 חודשים, עוד לפני שאנחנו יודעים לדבר, אנחנו מנסים להבין את מבנה הכוח במשפחה. הגידוד האבולוציוני אומר שמי שיותר גדול, יותר שרירים, הוא יותר חזק. אז אבא יותר גדול מאמא, אז אבא הוא השולט. בגיל 1.5 אנחנו כבר מבינים שפה ומילים, ורואים שאמא צועקת על אבא כל היום, אז כנראה אמא היא השולטת בבית. וכמובן, מאבקי אחים ואחיות על טריטוריה ועל משאבים. זה לא רק אצלנו. כל היצורים החברתיים, מהזבובים ועד אלינו, לא חיים בשלום, שוויון ואחווה ואמפתיה, אלא יוצרים מבנים היררכיים, בדיוק באותו דפוס שנקרא היררכיית שליטה, Dominance Hierarchy. כל פרט מנסה לשלוט על פרט אחר, וכולם קנויים לאלפא, לשליט. אצל רוב היונקים זה זכר אלפא, אצל יונק אחד זו נקבת אלפא, ואלה הם הצבועים. אצל הצבועים, לנקבות, יש יותר טסטוסטרון מהסחרים, וכל המבנה שם הוא הפוך. מה עושה זכר אלפא שהוא עולה לשלטון? הדבר הראשון שהוא עושה זה להרוג את הגורים של זה שלפניו. הרג גורים. אצל גורילות הוא פשוט תולש מהאימא את הגור מהגוף, שובר לו את המופרקת מול העיניים שלה, היא מתאבלת עליו כמה שעות, ואז היא מתייחמת כי היא לא מניקה יותר, הולכת אל האלפא הרוצח ומזדווגת איתו. דוקטור ריצ'רד רנגהם, פרימטולוג אנגלי, כתב ספר יחד עם דייל פטרסון, שנקרא לא פחות מ-Demonic Males, הסחרים הדמונים. ספר בעצם שחוקר את שורשי האלימות האנושית דרך מחקר על קופי אדם. המסקנות העיקריות שלהם מתוך הספר, שגברים הם בעלי סבירות גבוהה יותר למעשה אלימות חמורה, במיוחד אלימות בין קבוצתית, אונס ורצח. הם אומרים שהדפוסים האלה נמצאים גם בקופי אדם אחרים, במיוחד בשימפנזים, שהם הכי קרובים אלינו. סחרים אנושיים וסחרים שימפנזים הם שני המינים היחידים בטבע, שנוהגים לתקוף ולהרוג באופן מאורגן, בני אותו מין מקבוצה אחרת. הם אומרים שהאלימות הזכרית היא חלק בעצם מאסטרטגיית רבייה תחרותית, כשהמנצח מקבל הכל. שליטה על משאבים, נקבות, טריטוריה אצל הסחרים בעצם מובילה לאלימות. סחרים של שימפנזים תוקפים סחרים אחרים בשיטתיות גם ללא איום מיידי, כדי להחליש את הקבוצה היריבה ולהרחיב את הטריטוריה. אבל סחרים אנושיים הם המין האלים ביותר מבין קופי האדם, הם סיימו את הספר שלהם במסקנה, גברים הם בעלי נטייה גנטית לאלימות. גם בבני אדם גברים עושים מלחמות, גברים ניחנים בחשיבה יותר דואלית, יש אנחנו והם, ואנחנו יותר טובים מהם, מקבוצת כדורגל ועד לאום, וגברים ניחנים יותר גם בחשיבה היררכית. יש יותר כבוד לדרגה ולמעמד, יותר מאשר בקרב נשים. אנתרופולוג הידוע לורנס קלי כתב ספר, קרא לו War Before Civilization, מלחמה לפני ציביליזציה. הטענה שלו היא, שזה לא שהמדינה בנתה צבא כדי להגן על עצמה, הצבא בנה מדינה כדי לרכז את המשאבים ביעילות יותר עבור הצבא. הוא מראה שהמלחמה, האלימות המאורגנת, היא קדומה מאוד ותבועה בטבע האדם הזכרי, הוא הראה שבחברות קדומות ללא מדינה, עוד לפני שהייתה מדינה, בין 15-60% מהאוכלוסייה הגברית הייתה מתה באלימות בין שבטית. עד היום אנחנו רואים את זה בערב ובאפריקה. מלחמות שבטיות היו שיטתיות, חוזרות ונשנות, לא פרצי אלימות חד פעמיים. הם כללו מערבים, טבח, אונס, שביעת ילדים ונשים, ולעיתים השמדה מוחלטת של כפרים יריבים. הוא מפריך את הטענה של הפרא שוחר השלום, The Peaceful Savage, שהציידים על הקטים היו שוחרי שלום. ואפילו אפשר לראות שזכר האלפא האולטימטיבי של המין האנושי, הגבר שיש לו הכי הרבה גנים פזורים היום באוכלוסייה האנושית, הוא הרוצח, הפדופיל, הפסיכופת, ג'ינגיס חאן. אחד מכל 5 גברים באסיה נושא גנים של הפסיכופת הזה על כרומוזום Y, אחד מכל 200 גברים בעולם נושא גנים של ג'ינגיס חאן. הגנים האלימים שרדו הרבה יותר. האם כל בן אדם יכול להיות רע? האם הרוע קיים בכולנו? השילוב שלנו, בני אדם, השילוב של הנטייה שלנו לחשיבה היררכית, שאנחנו בעצם נותנים כבוד לדרגה ולמעמד ולבעלי סמכות, ביחד עם הצורך הבסיסי שלנו להיות שייכים לקבוצה, הצורך של האוקסיטוצין, יחד עם הטסטוסטרון, הנטייה שלנו לכבד בעלי סמכות, והנטייה שלנו, הרצון להיות שייכים לקבוצה בכל מחיר, הופכת אותנו די ליצורים קנועים וניתנים למניפולציה בקלות. אנחנו תמיד נבחר להשתייך ולציית, גם אם המחיר יהיה מוסרי. חנה ארדנט, שחקרה את משפט אייכמן, טבע את המונח הבנליות של הרוע. לדברי הרוע הגדול ביותר, לעתים מתבצע על ידי אנשים נורמטיביים לחלוטין. פקידים, מהנדסים, חיילים שפשוט עשו את תפקידם. לא כי הם שנאו, לא כי הם סדיסטים, אלא כי הם פשוט צייתו, כי הם היו חלק מהמערכת ורצו להשתייך למערכת. השואה היא אולי הדוגמה הקיצונית והמוחשית ביותר לרוע אנושי מאורגן. כריסטופר בראונינג חקר את יחידת מילואים, יחידה 101 בגרמניה, יחידת מילואים גרמנית, שהייתה מורכבת מגברים רגילים, בני מעמד הפועלים, שלא צרפו אותם לצבא הגרמני הסדיר, ושלחו אותם למשימות בפולין. בין השאר, להרוג ביריות 38,000 יהודים. הם ירו מטווח קצר, ללא הפסקה, מהבוקר עד הלילה, ירו בגברים, נשים, ילדים, סקנים, נשים הרות ותינוקות. מכיוון שהיה מדובר במשימה מחרידה, המדים שלהם מהר מאוד נספגו בדם, והם ראו מקרוב את כל הגופות נערמות, אז המפקד שלהם נתן להם אפשרות, במהלך אחד ממעשי הטבח המזוויים במיוחד, נתן להם אפשרות לא להשתתף ברצח. ואף על פי כן, למרות שניתנה להם אפשרות, רוב החיילים העדיפו להמשיך לראות. מתוך 500 איש, רק 12 בלבד בחרו לא לראות יותר. בראונינג קרא לספר שלו, Ordinary Men, גברים רגילים. כי אנשי יחידת המילואים הזו לא היו נאצים קיצוניים, ולא היה להם עבר פלילי, הם פשוט נהגו כמו שכולם נהגו, בהתאם למה שנאמר להם לעשות. רובם המשיכו לראות, לא, בעיקר מתוך רצון לא לאכזב את הקבוצה. וכך הוא כתב בספר שלו. רוב האנשים שישולחו לקבוצה, ותעמוד בפניהם הבחירה בין להרוג ולהשתייך לקבוצה, לבין לא להרוג ולא להשתייך לקבוצה, הם יבחרו באפשרות הראשונה. איך יוצרים קבוצה? בשנות ה-50, פסיכולוגים לקחו 22 בנים בני 9, לבנים, כולם לבנים פרוטסטנטים, למחנה קיץ, והם חילקו אותם לקבוצות שרירותיות, והפרידו בין חברים שבאו מהבית, נתנו לכל קבוצה לבחור שם, חולצות בצבע מסוים, תוך ימים ספורים נוצר מנהיג, דגלים, שירים, נאמנות לקבוצה ואלימות כלפי הקבוצה השנייה. והיו שם לילות שלמים של פשיטות והשחתות בין הקבוצות, היה צריך לעצור את הניסוי הזה אחרי שבוע. הניסוי הזה זכה לשם ניסוי מערת השודדים, עשו ממנו סרט, הנחשול, וזה מראה את הנטייה הטבעית שלנו לייצר קבוצות, לייצר איזושהי הבדלה בין הקבוצות, כמו כל מיני זרמים בכל מיני אידיאולוגיות אפילו, לייצר איזושהי הפרדה בין הקבוצות, ולהיות אגרסיבי מאוד לאחרים, לקבוצה האחרת. איך זה קורה? איך נוצרת קבוצה? אז בהתחלה אנחנו מחפשים קטגוריות מפרידות, כדי להבדיל את עצמנו, להבדיל בין הקבוצות. אחר כך מתבססת עליונות ואפליה, אנחנו יותר טובים מהקבוצה השנייה, ואחר כך סטריאוטיפים, תכונות טובות לנו ותכונות רעות להם. אנחנו הטובים והם הרעים, אנחנו נאורים, הם נחותים וכולי. לא צריך אידיאולוגיה כדי לייצר שנאה. מספיק ליצור את התחושה של אנחנו מול ההם. זה מנגנון הישרדותי, ביולוגי. כשיש אויב, הקבוצה מתלכדת. זה נותן לקבוצה משמעות, מטרה, שליחות, כשיש קבוצה מתחרה. מה קורה כשנותנים לנו כוח בידיים? אי אפשר לדבר על הביולוגיה והפסיכולוגיה של הרוע האנושי בלי להזכיר את פיליפ זימברדו, זיכרונו לברכה, היה פסיכולוג אמריקאי שב-1971 יזם את אחד הניסויים מעוררי המחלוקת והמרתקים בפסיכולוגיה. הוא גייס קבוצת סטודנטים בסטנפורד, חילק אותם שרירותית לחלוטין לקבוצת סוהרים וקבוצת אסירים. לקבוצת הסוהרים הוא אמר שיש להם את התכונות המתאימות לתפקיד, לא באמת, זה היה סתם בהטלת מטבע. הוא נתן להם מדים, עלות, משקפי שמש, ואמר להם, אתם הסוהרים. האסירים נלקחו מבתיהם עם הזיקים, האסירים במרכאות, נלקחו מבתיהם עם הזיקים, קיבלו מדי אסירים ונכלאו על ידי הסוהרים בחדרים באחד המרתפים שבאוניברסיטה. תוך כמה ימים הסוהרים התחילו להתעלל באסירים, פסיכולוגית ופיזית, והניסוי הזה הופסק אחרי פחות משבועיים. למה זה קרה? כי ברגע שאתה מקבל תפקיד, אתה נכנס לתפקיד. אם אמרו לך שאתה סוהר, אתה תתנהג כמו סוהר. אם שמו עליך מדים ומשקפיים אטומות, משקפי שמש, אתה נכנס לדמות. וכשיש לך כוח בלי פיקוח, אז המדרון נהיה חלקלק. את המחקרים שלו זימברדו סיכם בספר שהוא כתב, אפקט לוציפר, איך אנשים טובים נהיים רעים. והוא ניסח את העקרונות של המדרון החלקלק של הרוע, שלבים בדרך לרוע המוחלט. בהתחלה צריך צעד קטן. לא נורא, איזה בדיחה גזענית כזה, איזשהו צעד קטן שאנחנו אומרים, לא נורא, זה בדיחה. השלב השני, דה-הומניזציה לקבוצה השנייה. הם לא אנשים, הם קופים, חזירים, טפילים, ג'וקים. עיבוד הזהות האישית. אתה רק בורג במערכת, נשים לך מדים, תהיה כמו כולם. דיפוזיה של האחריות, להעביר את האחריות למעלה. אני ביצעתי פקודות, תלכו לממונים עליי, הם אמרו לי לבצע. השלב נוסף זה צייתנות לסמכות. אתה עושה מה שאומרים לך, בלי לשאול שאלות. וקונפורמיות קבוצתית, הרצון האובססיבי שלנו להשתייך, לא נעים לנו להיות יוצאי דופן. והשלב האחרון, קהות חושים. ראינו כל כך הרבה רוע, שכבר הפסקנו להתרגש. נהיינו אדישים לרוע. וזהו, כך בן אדם רגיל יכול להפוך לרוצח, בלי רוע מיוחד בלב, אלא פשוט דרך תהליך חברתי, פסיכולוגי, עם תשתית ביולוגית. את העוצמה של הצייתנות הזו להיררכיה, הראה לנו גם סטנלי מילגרם, בניסויים שלו בשנות ה-60. הוא לבש חלוק לבן, וביקש מאנשים כחלק מניסוי, שהם קיבלו עליו כסף, ללחוץ על כפתור, שמזרים זרם חשמלי לזרועו של אדם שיושב מאחורי פרגוד. מאחורי הפרגוד ישבו שחקנים שזייפו צעקות של כאב, כאילו באמת הם מקבלים שוק חשמלי, והוא הראה בניסויים שלו שאנשים לוחצים על הכפתור, ומגיעים לעוצמות זרם חשמלי שיכולה להרוג את הבן אדם שמעבר לפרגוד, כל עוד האיש בחלוק הלבן אומר להם להמשיך. גם למשמע זעקות כאב ואפילו שקט מקפיא בצד השני, 65% מהמשתתפים היו מוכנים להרוג אדם אחר באמצעות שוק חשמלי, רק כי בעל סמכות אמר להם שזה חלק מניסוי. בלי שנאה, בלי כוונה רעה, רק ציות עיוור. איזה תפקיד יש למנהיגים בסיפור הזה של שנאה ורוע? פרופסור קירה רדינסקי היא מדענית מחשב מהטכניון שמפתחת אלגוריתמים לחיזוי העתיד על סמך המידע שיש ברשת, מידע עצום שיש ברשת. אחד האלגוריתמים שהיא פיתחה זיהה, שכמה שנים לפני שהתבצע רצח עם במקום מסוים בעולם, המנהיג של הקבוצה הטובחת מייחס לבני הקבוצה השנייה דימויים של חיות, לא ממשפחת היונקים, חיות שמעבירות מחלות. וזה מתחיל להופיע יותר ויותר בעיתונים ובחדשות. לדוגמה, מנהיג שבט ההוטו התייחס לבני שבט הטוצי כג'וקים מעבירי מחלות, אז היה טבח, היטלר התייחס ליהודים כחולדות מעבירות מחלות ועוד. אמר, למנהיגים יש תפקיד מכריע בהאצה משמעותית של המדרון החלקלק לרוע, וככל שהמתח בין הקבוצות גדל, הקבוצות בוחרות אפילו במנהיגים פחות אמפתיים ויותר אגרסיביים ותוקפניים. ככל שיש מתח בין הקבוצות, הם בוחרים מנהיגים פחות אמפתיים ויותר אגרסיביים. האם כל המנהיגים הם בעצם פסיכופטים? יש להם בעיות באמפתיה? אז אם אנחנו מדברים על הביולוגיה והפסיכולוגיה של הרוע, אי אפשר לא לדבר על המשולש האפל של נרקסיזם, פסיכופתיה ומקיאביליזם. חלק מהאנשים באמת נולדו רעים. נרקסיזם מתבטא בתחושת חשיבות עצמית מופרזת, צורך מתמיד באישור חיצוני והערצה, תחושת עליונות ושאיפה לכוח, לעתים מתבטא גם בקסם אישי חיצוני וקריזמה. מקיאבליזם מתבטא יותר בנטייה למניפולטיביות קרה, מקיאבלי, כן? נטייה למניפולטיביות קרה ומחושבת, חוסר עקבות מוסריות, ראיית של בני האדם ככלים במשחק, רק לטובה שלי כמובן, אסטרטגיה לטווח ארוך, הם בונים אסטרטגיה לטווח ארוך להשגת שליטה או רווחים. פסיכופתיה, פסיכופתיה מתבטאת בחוסר אמפתיה, חוסר חרטה, חוסר מצפון, נטייה להתנהגות אימפולסיבית ולעיתים תוקפנית, קושי בקשרים רגשיים יציבים, יש ממש קושי לייצר קשר רגשי אמיתי, אי לקיחת אחריות, הם לעולם לא מודים בטעויות שלהם. מדובר כאן לא בהבחנות פסיכיאטריות, כמו בהפרעות אישיות, אלא בתכונות רציפות, כלומר כל אדם ממוקם איפשהו על הסקאלה. רואים שאנשים עם תכונות גבוהות במשולש האפל הזה, עשויים להצליח יותר בתחומים כמו פוליטיקה, עסקים או בידור, בדיוק כי הם יותר נועזים, חסרי פחד, עם אמפתיה נמוכה, ויודעים לשחק עם גבולות המוסר. למרות שאחוז הפסיכופתים באוכלוסייה הוא 1%, בעלי הפרעת אישיות פסיכופתית, האחוז שלהם בעמדות כוח יכול להגיע ל-20%. וזה מסוכן מאוד. יש אנשים שבאמת נולדו רעים. בספר שלו, Snakes in Suits, נחשים בחליפות, פסיכולוג הקליני דוקטור רוברט הייר מראה איך אנשים עם מאפיינים פסיכופתיים משתלבים ולעיתים פורחים בעולם העבודה ובעולם הפוליטיקה, בעיקר בסביבות תחרותיות. לא כל פסיכופת הוא רוצח, רבים מהם לובשים חליפה ומסגשגים דווקא בזירות שמעריכות תחרות, קריזמה, ביטחון עצמי ונחישות. אבל הנזק שלהם הוא עצום. בארגונים הם גורמים לשחיקה ארגונית, הרס של אמון בין עובדים, פיתורים של עובדים ראויים, או דרדור מוסרי של החברה. בפוליטיקה הם גורמים להגברת שנאה וסכסוך בין קבוצות, ערעור של האמון במוסדות, קידום אינטרסים אישיים ועוד. אז האם הכל אבוד? האם טבע האדם הוא בעצם רע מנעוריו, ואנחנו נשלטים על ידי פסיכופטים ובסוף נכחיד את עצמנו? למרות כל החושך הזה, יש תקווה. והיא עדיין תמונה גם בביולוגיה שלנו. האמפתיה קיימת, החמלה קיימת, היכולת שלנו ללמוד ולשנות קיימת. הסוד הוא להבין שהביולוגיה שלנו היא לא גורל, היא נקודת ההתחלה. אנחנו יכולים להכיל את הקוף הטוב או את הקוף הרע שבתוכנו. בכל פעם שאנחנו בוחרים לחשוף את עצמנו לנקודות מבט שונות, ומקשיבים לאנשים שחושבים אחרת מאיתנו, אנחנו מחזקים את מעגלי האמפתיה, את מסלולי האמפתיה במוח שלנו. כל פעם שאנחנו לא צועקים, אלא מתרגלים מדיטציה או מיינדפולנס, ומפחיתים את רמות הסטרס, אנחנו מחזקים את האונה המצחית קדמית שלנו, ששולטת בדחפים, ששולטת באמיגדלה. כל פעם שאנחנו בוחרים בחמלה, במקום בשיפוטיות, אנחנו מתכנתים מחדש את הנוירופלסטיות של המוח שלנו. השינוי מתחיל במוח של כל אחד ואחת מאיתנו. הוא מתחיל בהחלטה לא להיות עבד של הביולוגיה העתיקה הזו, אלא להשתמש בכוח הרצון ובתודעה שלנו כדי ליצור משהו חדש. הרוע חי בתוכנו, השנאה חיה בתוכנו, אבל גם האהבה חיה בתוכנו. השאלה איזה מהם אנחנו בוחרים להזין. זה הקרב הכי חשוב שתילחמו בו אי פעם. הקרב על הנשמה אל מול הכוחות שמסביב. והקרב הזה מתחיל כאן עכשיו, בתוך הראש שלנו. בוא ניתן לטוב לנצח. נתראה בפרק הבא.